ברוכים הבאים למטבח שלנו, אנחנו כאן במטבח של גולדה בפרק 2, מה שלומך אסף?
טוב, מתרגש לקראת הפרק השני שלנו.
היום היה מזג אוויר נורמלי, הצלחנו להיפגש כמו שצריך.
עשינו את זה, עשינו.
נגמרו הגשמים, נגמר הגשמים בינתיים, שבוע הבא שמעתי ששוב יהיה גשם, אבל בינתיים אין גשם. אז אנחנו כאן במצב רוח טוב ובמזג האוויר טוב. והיום יש לנו פרק קצת, לא בדיוק כמו שרצינו, לא בדיוק כמו שתכננו, אנחנו התחלנו לעשות שני נושאים. תכננו לדבר על נושא אחד, על הרב אורפי פרץ, על מה שהוא אמר. שמעת את הרעיון שלו? קראת את הרעיון שלו בשבעה ימים?
קראתי הרבה...
את המעבר.
את המעבר.
בסוף המעבר תפס הרבה יותר מהרעיון עצמו.
קראתי כתבות, קראתי טוקבקים, ראיתי מה אנשים אומרים. יש לי גם דעה בעצמי על מה שקורה שם. ראיתי, יש עכשיו הפגנת פה, גדולה ממש קרוב אלינו.
נכון, פה בקרבין. אני בבית ספר.
ותכף נגיע לזה.
אז אנחנו נדבר על זה, והנושא השני שלנו היה אמור להיות האונס שהיה בקפריסין, היה או לא היה בקפריסין, יותר נכון. אמנם
לא,
זה סיפור קצת ישן.
נגיד ש...
לא היה, עובדתית לא היה.
עובדתית,
כן,
לא,
עובדתית,
היה.
עובדתית לא היה אונס, נכון. ואומנם הסיפור הזה קצת ישן, הוא היה בקיץ, אבל השבוע נפסק דינה של, של הבחורה הבריטית, שלפי הטענה של בית המשפט בקפריסין, תספר לנו, היא בעצם...
היא בסוף חזרה, היא, לא, לא, היא חזרה בה.
אוקיי.
היא חזרה בה מהאונס.
מהתלונה.
נכון. ובעקבות זה היא בעצם נתבעה שם על ידי הרשויות. והיא קיבלה בעצם עונש על זה שהיא...
שיקרה.
נכון. על תלונת שווא קיבלה עונש. הרבה מאוד ישראלים ואנשים מהעולם נסו לקפריסין כדי לתמוך בה. אבל אני רוצה שנשמור את זה בכוונה לפרק הבא.
אנחנו נשמור את זה לשבוע הבא, אני אגיד למה.
ונדבר על זה בהרחבה שם. וכל מי שזה מעניין אותו, אני ממליץ לחכות לשבוע הבא. יום חמישי, תקשיבו, יהיה מעניין.
הסיבה שאנחנו שומרים את זה, זה כי אחרי הפרק הראשון קיבלנו תגובות מחברים ואנשים שאנחנו מכירים בעיקר, ופנתה אליי מישהו שאני מכיר מעבר מהצבא, ושאלה מה הנושאים של הפרק הבא, ואמרה שבכללי תשמח להתארח, סיפרתי לה מה הנושא, והנושא הזה קרוב מאוד לליבה, ולכן בשבוע הבא היא לא חלגיה.
וזאת גם הבמה להגיד שכל מי שרוצה לבוא, מוזמן, דבר איתנו, להציף, ו... אנחנו נערך אתכם פה בכיף.
יש לנו עמוד פייסבוק, אנחנו זמינים שם. אתם באמת מוזמנים בכיף לבוא, להציף גם נושאים, וגם אם אתם רוצים לבוא לדבר בעצמכם, אנחנו נשמח לשמוע אתכם.
ותדרגו אותנו עוד לפני שאתם
כן,
שומעים.
כן, בכל הפודקאסטים, האפליקציות, תדרגו אותנו כמובן.
תתחילו עם זה.
אז אנחנו מתחילים. אז היום בתוכנית אנחנו נשיק פינה חדשה. בפינה הזאת אנחנו נדבר על מה יחזב אותנו ומה עשינו את השבוע, וכדי לא לעשות את זה יותר מדי ארוך ומעיק, אז בחרנו שאני בתור בן אדם שיותר מתעצבן ומציקים לו דברים יבחר את הנושא שיצבן אותי, ואסף בתור בחור אופטימי נחמד ונועם לבריאות יבחר הנושא שעשה לו את השבוע ועשה לו טוב על הלב. מה נתחיל, מהטוב או מהמעצבן?
נתחיל מהמעצבן כדי שנסיים בטעם טוב.
אוקיי, אז אני אספר מה יצבן אותי השבוע. מה שהצבן אותי זה האיחוד של סמוטריץ' עם בנט ושקד. בנט ושקד הכריזו בתחילת מערכת הבחירות שהם הולכים לרוץ לבד ברשימה עצמאית שנקראת הימין החדש, במתכונת שהם רצו בבחירות הראשונות שהיו ב-2019. אני לא מסתיר את דעותיי הפוליטיות, אני מתייג את עצמי אם אני צריך ככה בכמה מילים, כמובן שזה יש תורש ליום מאחורה, אבל אם אני צריך לתייג את עצמי בכמה מילים, אז אני רואה את עצמי כימני, ליברלי, קפיטליסט, ואני חושב שהרשימה שלהם היא הרשימה היחידה שקרובה לזה. אני חושב שהיא לא ליברלית כמו שהייתי רוצה, והיא לא אולי ימין כמו שהייתי רוצה, אבל היא הכי קרובה למה שהייתי רוצה, כי אני מרגיש שאם קודם כל אני ימני, אז אני רוצה להצביע מפלגת ימין, אז במפלגות הימין אין לי הרבה למה להצביע, זאת אומרת גם מפלגה כמו הליכוד, שכביכול מפלגה ימנית, יש שם הרבה חברי כנסת שהם סוציאליסטים מהמדרגה הראשונה, חיים כץ, וכאלה שהתיאוריות שלהם זה תיאוריות סוציאליסטיות ו... ואפילו לפעמים קצת קומוניסטיות. והמפלגה של בנט הייתה מורת המפלגה היחידה שאני יכול להצביע לה בכנסת הקרובה.
בוא כבר, אם אנחנו כבר כאן באמצע הזה, אז בוא נשאל אותך את השאלה הקשה. לאן פניך מועדות?
אז קודם כל אני אגיד שקשה לי מאוד להצביע למפלגה כזאת, בגלל שסמוטריץ' נמצא שם. אני חושב שגם הם עשו טעות, כי הם הפסידו הרבה אנשים כמוני.
אבל אתה יודע שכנראה הם מביאים גם עוד חבר טוב שלך לשם.
עכשיו מדברים על זה שגם הם התאחדו עם בן גביר והרב רפי פרץ. שתף נדבר על הרב רפי פרץ ארוכות. כן, זה מבאס אותי, זה אומר שאין לי למי להצביע.
זה ברמת הדיל ברייקר?
כן, סמוטריץ' הוא הדיל ברייקר. כן, זה אומר שלימין החדש אני כבר לא אצביע.
חוזר לביבי.
או שאני חוזר לביבי לליכוד, שזה בלב שלם, אני חושב שהבן אדם עשה את שלו. אנחנו נדבר על זה בהמשך יותר על הבחירות, אבל בגדול אני חושב שהבן אדם קצת עשה את שלו וקצת מיציתי אותו כראש ממשלה. תשמע, אני אגיד פה משהו, אני אזרוק פצצה, ואני אגיד שיש מצב שאני מצביע לכחול לבן. בקצת תורו לליברמן, קצת בלית ברירה. הבעיה של ליברמן, אני פשוט לא מאמין למי שעשת אותו מהפה, ואני חושב שוחרת איתן. אבל יש סיכוי גדול שזה יקרה, ואני חושב, בשביל המחנה הימני, וגם בשביל ביבי בגדול, אבל גם בשביל כל המחנה, אני חושב שהם איבדו הרבה אנשים במהלך הזה של האיחוד. ואני חושב שביבי דוחף לאיחוד כי הוא פוחד שאחת מהם תאבד את אחוז החסימה ולא תעבור, ואולי יגיע ל-61 שלו, אבל דעתי זה חרב מפיות שעלולה להתהפך עליו, ואנחנו נגלה את זה במרץ, בבחירות שיהיו.
אני חושב שיכול להיות מאוד שהמהלך הזה שהוא דוחף, הוא כמובן, אתה יודע, עומד בראש המהלך הזה גם, דוחף לשם הכי בכוח שאפשר, הוא גם דוחף שהם יקחו את בן גביר.
הוא רוצה שהם יקחו את כולם,
נכון, כן. נכון, הוא רוצה שהם יקחו את כולם, הוא דוחף מאוד לזה שהם יקחו את בן גביר.
תשמע, בן גביר עושה פשרות, היא אמרה לזכותו, הוא מוכן להוריד את התמונה של ברוך גולדשטיין.
אני אפילו לא רוצה להתייחס לזה. מהלך כזה, שבעצם עושה מישמש מהכל, יכול להביא לביבי לדעתי יותר קולות, יכול להגדיל את כמות המנדטים שהוא יקבל, כי אנשים הולכים, הנה, כמוך כאלה, שחשבו להצביע למשהו אחר, ואז באופן טיפה של ברירת מחדל,
יחזרו לביבי.
חוזרים לביבי.
אבל אם אני הולך להצביע כחול לבן, אני הולך לכיוון השני מביבי.
סיכון מחושב.
הבעיה היא שאני לא רואה תרחיש.
אם מישהו בא כאן, אם מישהו רצה להצביע לבנט או שקד, בחישוב ה...
נכון.
בחישוב הגדול הוא כנראה ילך לביבי בסוף.
נכון. אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. אנחנו נעשה פרקים שלהם על פוליטיקה לקראת הבחירות. אז בוא תספר לי מה עשה לך את השבוע.
מה, אני...
אתה פעם אופטימי של השבוע.
קודם כל אני אספר לך מה עומד מאחורי זה. שמעתי השבוע איזה פוד, ספורט לא קשור לתחום שלנו, לא מתחרים. אגב, אנחנו לא מתחרים באף אחד. אנחנו באים בשלום כולם. מי שרוצה לפרסם את הפוד שלו דרכנו, זה לא יקרה. סתם, זה כיף, אין בעיה. ושמעתי איזה פוד מישהו שמספר על זה ש... כשאתה פסימי, אתה מפסיד פעמיים. פעם אחרי כשאתה חושב על הרע, ופעם שנייה כשהרע באמת קורה לך. אז אמרתי לעצמי, בוא נה. אשכרה. ואני זוכר שעשיתי את זה. איפה ישבתי?
איפה?
בבאבל בנסיעה. וזה הדבר הטוב שאני רוצה לדבר עליו. זה עשה לי את השבוע. שבוע גיליתי את הבאבל פעם ראשונה. יום ראשון קמתי, קודם כל התחלתי להסתובב, התחלתי להתנהד לאחרונה בתחבורה ציבורית. הסיבה שהדבר הזה קרה זה כי עברנו לאיזה מקום חדש פה בבורסה, ויש פה מצוקת חנייה ממש קשה. חנייה פה בבניינים, במשרדים, עולה מלא כסף, והחנייה גם עדיין סגורה בבניין שלי, קיצר. סיפור תחבורה ציבורית. ניסיתי. מה זה קשה?
תחבורה. אוטובוסים, רגילים.
עשיתי אוטובוסים. אירוע מאוד קשה.
למה?
אתה מכיר את העניין הזה?
אבל שואל נקדיש פרק על הדבר הזה, אתה יודע?
תשמע, אפשר. אוטובוס זה אירוע קשה. באמת, אני לא יודע מה לעשות.
למה?
זה לא מגיע לך בזמן. זה לפעמים מגיע לפני, לפעמים מגיע אחרי. יש את האפליקציה של המובי, אתה מכיר את המובי?
כן.
תשמע, זה לא מדויק בעליל. אמרתי, כולם מדברים על בבל. לכל מיני כיוונים. אמרתי, אני אנסה, מה יכול להיות? יקר, באמת יקר.
כמה עולה?
15 שקל עולה...
15 שקל?
15 שקל.
נסיעה?
נסיעה.
וואו.
יקר. יקר. אם אתה עושה מנוי...
זה מיניבוסים כאלה שחורים, נכון?
נכון, כתוב עליהם...
בבל. שזה בעצם אמור תחבורה ציבורית on demand, נכון? אתה כאילו מזמין את זה, אתה אומר מאיפה אתה רוצה ולאן אתה רוצה להגיע.
כן, זוכר שעבדת פעם בחברה שאני לא יודע אם מותר להגיד אותה פה, שמתכננת מסלולים בהתאם ל...
נכון, זה חברה שאתה מתחרה שלה, כן.
כן?
כן.
וואלה, אותו דבר, על אותו עיקרון. אתה מזמין, ואז מתכנן לך את המסלול בהתאם לבן אדם שהזמין את הנסיעה. ככה יש לך איזו הערכה משתנה כזאת. אז תן לי נסה. פעם ראשונה היה לא משהו. אני חושב שהייתי הנוסע הרביעי בתור לרדת. נסיעה שבאוטובוס הייתה אמורה לקחת לי רבע שעה בערך, 20 דקות. לקחה כמעט חצי שעה.
בגלל הסיבובים שהוא עושה.
בגלל הסיבובים שהוא עושה, בגלל שכשמישהו מזמין...
מישהו עכשיו... מזמין אותו באמצע, הוא עושה סיבור.
נכון. מישהו מזמין אותו באמצע, פתאום הוא מחליט שהוא הולך להביא אותו.
אז בין... תכף אין לך מושג מתי תגיע לעבודה.
אתה לא יכול לדעת.
תיאורטית הוא יכול להסתובב שעות.
נכון, תיאורטית. יש לו איזה מגבלה כנראה שם, אבל תיאורטית כן. אתה לא יודע מתי אתה תגיע. הוא כותב לך estimated drop-off, ואתה חי על הקצה כזה. כן, אם הייתי צריך לקחת כאילו...
הוא כותב לך את estimated לפני.
הוא כותב לי לפני, אבל זה משתנה.
אוקיי.
משתנה. אם מישהו, פעם, נגיד היום בבוקר, בבוקר היום עליתי הייתי לבד, אבל תוך כדי שהייתי לבד בזה, הוא כתב לי נראה לי 10 דקות. וזה נהיה בפועל 25 דקות בערך.
אוקיי.
אתה יודע שזה פחות או יותר
גמר. אז למה נעשה לך את השבוע? אתה רק מביא פה חסרונות.
לא, לא, אבל תשמע, זה עובד. אני מחכה ליד הבית, זה בא לאסוף אותי מהבית.
זה בא לאסוף מהבית?
מהתחנה הכי קרובה אליך, שזה קרוב לבית.
מעולה.
בא לאסוף אותך מהתחנה הכי קרובה אליך לבית, אתה לא צריך עכשיו ללכת, כי לפני זה הייתי צריך לעבור את הכביש, ללכת כמה מאות מטרים כדי להגיע לתחנה הספציפית שהאוטובוס ממנה מגיע לעבודה שלי. אבל לא, הוא מגיע לתחנה שאוספת אותי ממש מהבית, עושה את הסיבובים שהוא צריך לעשות, בסוף הוא מגיע לעבודה. והוא גם הוריד אותי שם, בתחנה הזאת ליד הבית. עכשיו זה עולה 15 שקל, אפשר לעשות נדעתי איזה הסדר שם.
מנוי.
לא ניסיתי עדיין. והשוס, וזה סיבה שאמרתי, אולי אני לא אספר לכם על זה, אולי זה. שאם אנשים לא יודעים, ואנשים לא משתמשים.
יש חמונית פרטית ב-15 שקל.
יש חמונית, כן. שלשום חזרתי יחסית מאוחר, לבד. 10 דקות הייתי בבית.
מדהים.
יותר טוב.
זה אפשר להזמין את זה מראש, או שזה רק להזמין מיידי שאתה רוצה את זה?
לא ניסיתי מראש. אבל לוקח לזה זמן, כאילו יש לזה, אחרי שאתה לוחץ על הזמנה הזה, זה רבע שעה 10 דקות.
כי האמת שאני נוסע בקורקינט לעבודה, בימים קשורים אני לא יכול, וניסיתי פעם אחת להזמין את הבאבל, ותמיד היה כתוב לי שזה מלא 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 מלא. ואז הבנתי שבימים קשורים זה אמת יותר בעייתי, כי כולם רוצים להשתמש בזה, בימים שימשים יותר כנראה יש פחות...
לא יצא לי לראות את זה.
אבל האמת שאני בעד שזה יצליח. זה יכול להיות מודל מעניין של תחבורה ציבורית.
האמת שזה, אני לא מרגיש שזה מצליח, הדמנד לא מרגיש לי מספיק גבוה, למרות שרואים אותם הרבה בכביש.
נכון.
רואים אותם הרבה.
אני חשבתי שהם גדלים.
גדלים?
חברה ישראלית שנקראת ויה, שמפעילה אותם, כן?
וואלה. כן. לא ידעתי, חשבתי שזה דרך דן או משהו, כי הקבלות שלו...
דן הם אלה שעושים את ההסעות בפועל עם האוטובוסים, אבל מי שמפעיל את האלגוריתם וזה, זה סטארט-אפ ישראלי שנקרא ויה, שהם מתחרים שם במקום שעבדתי בו, והם באמת עושים את זה. זהו, הפרק בחסותם, סתם, לא באמת שילמו לנו. אנחנו פה להגיד את האמת. אז זה מה שצריך את השבוע, אתה אומר.
אני מפרגן לכם, לבאבל שם, חבר'ה, אתם עושים אחלה עבודה, נהגים חמודים, באים, בינתיים לא יחזבו אותי, אבל אני צריך להגיד שסיפרו לי כבר כמה פעמים, שהם חיכו, ולא הגיעו בסוף. גם אי אפשר לבטל, מרגע שהזמנת.
נתקן, אז נתקן אותם, אורך עובד עם באבל.
אלא זה החלק האופטימי שלי.
טוב, אז בואו נתחיל את הנושאים שלנו, ונעבור לנושא הראשון שלנו, שבעצם היום הוא היחידי, כי הנושא השני נתחל לשבוע הבא, והנושא שלנו הוא הסיפור של הרב רפי פרץ. אז ככה, למי שלא מכיר בקצרה, בשישי האחרון פורסם במוסף של ידיעות אחרונות, פורסם ראיון עם הרב רפי פרץ, שבו הוא אמר ששאלו אותו מה יקרה אם ילדיו יגידו שהם הומואים או לסביות, והוא אמר שזה לא יקרה, כי ילדים שלו גדלו בסביבה טבעית ונורמלית, ולכן אין סיכוי שזה יקרה. למעשה הרבה אנשים פירשו את זה, האמת שאין כל כך הרבה איך לפרש את זה, אבל הרבה אנשים פירשו את זה באופן שבו הוא טוען שבעצם אם אתה הומו או לסבית אז גדלת בסביבה לא טבעית ולא נורמלית. זה עורר הרבה זעם וכעס ברשתות החברתיות, מתלמידים שכעסו על זה ששר החינוך שלהם מתבטא ככה, דרך אנשי תקשורת, דרך המון המון אנשים. ואני חושב שמה שמדהים בכל הבלגן הזה, שזה בעצם פעם שנייה שזה קורה לו. זאת אומרת, הוא כבר התראיין פעם אחת אצל דן הווייס.
נגיד לך מה.
הוא אמר שאת פעולה מראה, הוא ניסה ועשה אותם, אז הוא עוד פעם נפל באותו מוקש, במקום פשוט תשתוק.
אני לא חושב שהוא, תשמע, הוא לא בן אדם, טיפש. הוא יודע מה הוא אומר. הוא לא רואה בעיניים. אני חושב שזה פעם שנייה וזה לא בטעות. שאלו אותו אחרי זה, מה זה משפחה נורמטיבית בעיניך? והוא אומר, בציבור הדתי שחי על פי התורה, משפחה נורמטיבית היא איש ואישה. הוא לא טועה בלשונו, הוא רוצה להגיד את הדברים האלה, הוא רוצה שידעו, ואתה יודע מה? מי שבחר בו, או מי שבוחר במפלגה שהוא חלק ממנה, כי רוצים שרפי פרץ ייצג אותם, זה לא מה שיפריע לו כנראה להמשיך לבחור ברפי פרץ. הוא לא פוגע בקהל יד שלו.
אבל זה מתחבר לנושא שלי שיחזר אותי. זה פוגע בי במי שרוצה להצביע על אנשים שקרובים אליו, הוא מתאחד איתם.
אני מסכים איתך. ועדיין, הוא באופן אישי, חוץ מהלאום שעושים אותם בתקשורת, שזה לא נראה למפריע לו, אולי עכשיו כן, כי יש עכשיו איזה עניין, האמת, הוא שר חינוך.
נכון.
כי שר חינוך אתה צריך לבוא ולייצג משהו, ועכשיו נראה שהמרד הגדול נגדו, זה דווקא מהחבר'ה הצעירים, מתלמידי בית הספר, שמפגינים פה בחוץ, מהמורים בבתי הספר, ממנהלים בבתי הספר, כולם יוצאים נגדו. אני חושב שלא היה ראש עיר אחד, אוקיי? אני חושב שראיתי פעם גינוי אחד על אחד מראשי העיר בקריות, שבמקרה יצא שהוא נעם על איזה נושא ולא אמר על זה כלום, ואז נזפו בו. למה כל ראשי הערים אומרים מילה רעה על מה שעשה הרב פרץ והוא לא? תשמע, זה נושא בעייתי. אני לא חושב ששר חינוך צריך ליפול בקטנות האלה, או בכוונה להגיד את הדברים האלה. אני אפילו לא יודע מה להגיד על זה. אני יודע שאתה רצית להגיד על זה משהו, אז בוא תתחיל ואני...
כן, לי יש הרבה מה להגיד על זה. אז אני חושב שבאמת נעשה עליהום מאוד מאוד גדול על הרב רפי פרץ. עכשיו אני חלק לשניים את הדברים שלי. החלק הראשון זה...
שנייה, אבל כשאתה אומר עליהום, עליהום זאת מילה קשה.
נכון, וזה מה שהיה.
בוא תסביר.
זה מה שהיה? אז אני חלק את הדברים שלי לשניים. החלק הראשון זה החלק של המהות של הדברים שלו, והחלק השני זה החלק של העליהום. אז קודם כל אני חושב שבניגוד להרבה אנשים אחרים שחווים את דעתם על הרעיון הזה, אז אני א' קראתי את הרעיון הזה, ממש קראתי אותו, וב' שמעתי אותו בפודקאסט שידעות אחרונות הם מוצאים גם את הכתבות שלהם כפודקאסט, זאת אומרת, קיבלתי אותו גם לאוזן וגם לעיניים בשתי דרכים שונות, ואני חושב שבסוף עשו פה, התקשורת עשה פה משהו שהיא עושה אותו הרבה פעמים בצורה מגמתית, שזה להוציא דברים קצת מהקשרם, זאת אומרת, הוא באמת אמר את זה, נכון, אבל משפט לפני זה או אחרי זה, הוא אמר שהוא מקבל כל בן אדם באשר הוא אדם, לא משנה אם הוא הומו, לסבית, דת, גזע, מין וכו'. והוא אמר שם כל מיני דברים שהם כביכול בתפיסה שלו, בתפיסה החרדלית, החרדית לאומית, הם דברים מאוד מכילים. שמהם כמובן לא שהתעלמו, הם היו שם ברעיון, אבל מן הסתם לא היו כותרת הראשית. עכשיו, אני מבין את התקשורת, אני חושב שזה בסדר, זה עבודה שלה. זאת אומרת, הם רוצים להציע רייטינג, וזה מה שהם רוצים לעשות, והם עושים את זה בסדר. עכשיו, אני אגיד בצד של המהות, אז אני אגיד שאני לא מסכים עם רוב הדברים שלו. כמו שאמרתי קודם, אחת הסיבות שאני לא אצביע על הרשימה הזאת, זה בגלל שהוא נמצא שם, וסמוטריץ' נמצא שם, כי אני מאוד ליברלי. אני חושב שצריך להפריד את המדינה, אני חושב שצריך כאילו, תן לאנשים לעשות מה שהם רוצים, כל עוד זה לא פוגע באנשים אחרים, ולהיות הומו או לסבית, זה עדיין לא פוגע באף אחד, למיטב ידיעתי. ולכן, מבחינתי, אני בעד שוויון זכויות מלא, שלדעתי כמעט וקיים היום לגמרי לקהילה הלהט"בית. צריך לשפר את מה שצריך לשפר, צריך לתת להם בצורה קלה יותר לאמץ ילדים כאן בישראל, או לשלוח אותם לקנות ילד בחצי מיליון שקל בארצות הברית. וזה דברים שאני מאוד תומך בהם, ובדבר הזה אני יוצא נגד השר פרץ. יחד עם זאת, הנקודה השנייה שלי, שהיא קצת תעצבן את מי שדווקא עכשיו אמר, איזה יופי, איזה יופי, אני מסכים איתו, היא שאני חושב שהלאום הזה הוא קצת מוגזם ופופוליסטי, ואני חושב שהלאום הזה הוא כמעט תמיד מוכוון רק נגד צד אחד של המפה הפוליטית. כי כמעט באותו זמן, גם השבוע, היה עוד שערה קטנה, שבטח כמעט ורוב המאזינים שלנו בכלל לא שמעו עליה, כי היא מופנית הצד השני של המפה הפוליטית, אבל חיים באר, פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, התראיין בזוכנית טלוויזיה, ואמר שם שהציבור הדתי-לאומי הוא כמו סרטן. גידול סרטני, סליחה, זה הציטוט המדויק. ואני חושב שלחנות ציבור שלם גידול סרטני זה לא פחות חמור מלהגיד שהומואים ולסביות באים
משפחה. אבל בוא נעשה הפרדה, כי אתה לוקח כאן איזה אמירה של שר החינוך, בסדר? הוא שר החינוך.
אבל הוא פרופסור באוניברסיטה.
איפה? אין לך מה בכלל לדעתי, בסקאלה, ברמת התקשורת, יש אנשים שאתה יכול לקחת, לשים אותם על מיוט, ואתה אפילו לא תדע שהם מדברים. כי אתה לא תשמע כלום מסביבם. אין, הם לא רלוונטיים. אותו דבר הפרופסור הזה, הוא לא רלוונטי.
אני מסכים, ועדיין הייתי מצפה כן לראות איזושהי הרמת גבה, איזושהי, זאת אומרת, שעמית סגל היחידי שראיתי שהוציא את הטור בנושא הזה.
נכון, כי עמית סגל זה מה שהוא מחפש.
נכון, הוא גם מייצג את הציבור הדתי.
אבל גם זה מה שהוא מחפש, הוא מחפש את הדבר הזה, זה בכוח.
אני לא חושב שזה בכוח. אני חושב שהוא בא פה, החיים באר, ואמר משהו שהוא באמת בעיניי נוראי, ואני חושב שאני הייתי מצפה, אני עולה לבית ספר, באותה נשימה, לא אומר במקום כמה יותר חשוב, באותה נשימה שנדברים על לקבל את הקהילה הלהט"בית, גם לקבל אנשים דתיים, גם לקבל אנשים שחושבים אחרת ממך, לגנות פרופסור שמעז להגיד שהם גידול סרטני, כי אני לא רוצה שיגידו על אף אחד בחברה שהוא גידול סרטני. עכשיו, אני מסכים שכששר החינוך אומר את דעותיו, זה קצת יותר בעייתי. אגב, אני חייב להגיד פה, קצת? מאמר מוסגר, שהדעות האלה הן בסוף דעות שהן לגיטימיות.
לא.
הן לגיטימיות.
למי?
לשר החינוך פחות, אבל לבן אדם היה מניין, הן לגיטימיות.
למה?
כי לגיטימי שבן אדם יחשוב שמשפחה טבעית היא משפחה של גבר ואישה.
אני לא, תשמע, אני חושב שאנחנו חיים היום באיזה עולם אחר קצת, וזה עוד פעם, זה לא ממקום של נאורות. כולם אומרים, כל מי שמתנקח ברב פרץ הוא נאור, הוא שמאל. לא, לא מתוך מקום של נאורות, מתוך מקום של בתוך עמי אני חי, אני יודע מה יש מסביבי, אני רואה את האנשים שמסתובבים, ולא רק בתור תל אביבי, אתה יודע, אתה רואה את זה כבר בכל מקום. אנחנו שירתנו לא יודע, ביחידה מסוימת בצבא, שאחוז גבוה.
נכון.
נכון. היה שייך לקהילה הלהט"בית, ואנחנו מכירים אנשים כאלה, יש לנו לא מעט חברים, נכון, גם מהצבא.
גם לי יש חברים גם הלימודים, ושוב, התחלתי בכלל דבריי, אני חושב שהם צריכים לקבל, הם צריכים להיות כמוני כמוך לגמרי, כי אפילו לא צריך לדבר על זה, זה אובייס מבחינתי שהם כמוני כמוך.
ולבוא ולהגיד לי עכשיו, אני חושב שזה דעה שהיא לגיטימית, אני חושב שזה בעייתי.
אז זה סתימת פיות.
למה זה סתימת פיות?
כי אני חושב שאם אדם חילוני עכשיו בא ואומר לי, תשמע, אני חושב שהחרדים זה לא טבעי איך שהם חיים. הם לא יוצאים לעבודה והם כל המושבים ולומדים תורה. זה לגיטימי, נכון? דעה לגיטימית. לא אומר שאני מחזיק בדעה הזאת, והדעה לגיטימית, נכון? כי אתה אומר, אני מכיר, הטבע שאני חונכתי עליו וגדלתי עליו, זה אבא ואמא הולכים לעבודה, מביאים כסף הביתה, מפרנסים את המשפחה, ולא אבא לומד תורה ואמא אסור לה לעבוד כי הרב לא מרשה לה, שזה קורה בחלק מהמקומות של המשפחות החרדיות. או לצורך העניין ש... אתה מבין? אני אומר, כאילו...
עוד פעם...
כל אחד רואה טבעי, טבעי, אנשים רואים את זה משהו
כל
אחר.
כל זה מי רואה מה? כי כשאני...
בדיוק.
כשיאיר לפיד אומר את זה על החרדים, זה בעייתי. אוקיי? כשיאיר לפיד בא ואומר לחרדים, הם צריכים לצאת לעבוד, הם לא עושים כלום כל היום, יש כאן אמירה בעייתית. אותו דבר, כששר חינוך אומר משהו על, 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 על הקהילה הלהט"בית, או על כל מיני טיפולי המרה, יש פה אמירה בעייתית. זה כבר לא לגיטימי.
את זה אני
לגיטימי
מקבל. לחשוב את זה בבית.
גם כיאיר לפיד, כ...
כן, לא משנה מה. ציבורית.
כדמות ציבורית. אתה לא יכול, אתה לא יכול לבוא ולהגיד את הדברים האלה לחרדים. אתה יכול להגיד כן, שהם לא מתגייסים, וכולם מתגייסים, אז גם הם צריכים... זה אפשר עוד
אבל
להגיד.
אבל אתה מסכים איתי שאם השבוע הבא לצורך העניין, או לא משנה, נערך פה בחור דתי, או בחור חילוני, שיגיד לך שבעיניו זה לא טבעי שמשהו ומשהו קורה.
אני מקבל...
זה נגיד לגיטימית.
אין לי בעיה, אני מקבל את הדעות של... אני מקבל גם את הדעה של הרב רפי פרץ, כן? מקבל את הדעה שלו.
אתה אומר
לא חושב שהוא צריך להשמיע אותה. הוא לא צריך להשמיע אותה.
עם זה אני מסכים, עם זה התחלתי. שאמרתי לך שזה מוזר בעיניי שהוא עשה את זה פעם שנייה ברעיון טלוויזיוני.
כן, זה מוזר, ואני חושב בכל זאת...
או פשוט לא להתראיין.
כן.
או להתראיין, אתה יודע, להיות פוליטיקאי. א', פוליטיקאי, זה עבודה שלו, אבל תהיה פוליטיקאי, תבוא ותגיד, כאילו, אם הילדים שלך יהיו הומואים, מה תעשה? זה לא רלוונטי, כי הם לא הומואים. הוא יכול להגיד את זה גם בצורה כזאת, ואף אחד לא מתנפל עליו וכועס עליו. ואני חושב ש... אני אגיד לך מה מצייר אותי בכל הסיפור הזה, שאני חושב שזה גורם לפוליטיקאים לא לרצות להתראיין. כי דווקא בגלל שבסוף עיתונאי מוכשר יצליח תמיד להוציא מהם את, את המשפט הזה שנופלים בו.
אני אפילו לא חושב שזה קשור לכישרון פה.
או אפילו לכישרון, נכון. אבל העיתונאי תמיד יצליח להפיל כנראה את, את הפוליטיקאי באיזשהו שלב, להוציא ממנו זו אמירה בעייתית.
חוץ מביבי.
חוץ מביבי שלא מתראיין. הוא ישים אותה, גם, אגב, גם לביבי יש עכשיו את כל המה, מה פתאום, על החסינות. אז אני אומר, תמיד העיתונים יוצאו להוציא מהקשרה מזה משפט אחד שבן אדם אמר, לשים אותו בגדול בבולד בעיתון עם תמונה לא מחמיאה של הבן אדם, תמונה מפחידה שלו שמציעה אותו כאיש חשוך ומפחיד.
ולרב רפי פרץ יש כמה תמונות
כאלה. יש כמה תמונות כאלה, כן. ולעשות עם זה בלגן, ולהגיד ככה וככה, ולא עשיתי ככה ולא עשיתי ככה. אני חושב שבסוף זה תמיד ככה, ואני חושב שבסוף כחברה זה קצת מסוכן לנו. אני הייתי רוצה שהחברי כנסת והשרים יתראינו יותר, ולא רק שהם צריכים איזה אינטרס פוליטי, אלא שיתראינו, אתה יודע, שהם יתגידו מה הדעות שלהם, שהם יתגידו מה האג'נדות שלהם, שיגידו מה הם רוצים לקדם, מה הם לא רוצים לקדם. באיזשהו מקום אחד דברים שמפריעים לי בכחול לבן, שזה מרגיש לי כמו שכשהם כבר מתראיינים, הם פשוט אומרים מה שכל הציבור רוצה לשמוע, רוב הציבור רוצה לשמוע, מה שהם חושבים שרוב הציבור רוצה לשמוע. וזה מבאס אותי. עכשיו, באיזשהו מקום, אני גם קצת מעריך את הרב פרץ, על זה שיש לו את האומץ לבוא להתראיין ולהגיד מה שהוא חושב. אבל אני חושב שאם אני הייתי הוא, או אם הייתי יועץ תקשורת שלו, הייתי אומר לו, תשמע, תקשיב, עזוב, אל תתראיין יותר. למה לך להתראיין? למה? הם תמיד ימצאו איזה משפט שלך שלא מוצא חן בעיניהם, ויפילו אותך, לך תתראיין בסרוגים ובכיפה. ואגב, גם משם כנראה צריכו להוציא ציצטות ולהגיד שהוא חשוך. ואני חושב שזה באמת חבל. אני חושב שהאידיאל אולי היה שהתקשורת תביא את הרעיונות כמו שהם. אני גם מבין את התקשורת, היא רוצה למכור. ובסוף הנה עובדה, מדינה שלמה דיברה שבוע שלם
ידיעות אחרונות. תשמע, זה קצת מעבר ללמכור, אני חושב, במקרה הזה. עוד פעם, אנחנו מדברים כאן על משהו שהוא מאוד נמצא היום בתוך המיינסטרים, מאוד בעד החלה של האחר, מאוד בכלל פרו על הקהילה הלהט"בית. התקשורת מאוד מחבקת, מאוד מנסה לפחות. אני חושב ש הוא כנראה פחות, זה פחות מעניין אותו. ובגלל זה הוא התבטא ככה, זה לא מעניין אותו פשוט.
אבל אני מרגיש שאם חק ערבי היה מתבטא ככה לגבי מתנחלים נגיד, לא היה כזאת מומה. או אם חק מהצד השמאלי של המפה היה מתבטא ככה נגד חרדים, זה לא היה מתפרש ככה.
יכול להיות, אני לא...
זה מה שמפריע לי, החוסר איזון.
אבל נכון, התקשורת. התקשורת... בקור שלה היא לא ימנית, התקשורת בקור שלה היא קצת יותר שמאל, כמו שהמכללות והאוניברסיטאות הן קצת יותר שמאל. דיברנו קודם על, על אותו...
חיים באר.
חיים באר מבר אילן.
שאגב, הוא מבן גוריון, הוא פרופסור אמריטוס, חשוב להגיד. הוא לשעבר.
בן גוריון או בר אילן?
בן גוריון.
אז אותו חיים באר מבן גוריון. הייתי באוניברסיטת תל אביב, בהרצאה שהייתה אמורה להעביר מרצה ערבייה. זה היה בתקופת טילים או משהו כזה, והיא פשוט החליטה לא להגיע באחד הימים. כאקט מחאה שלה כמרצה. כמרצה, זה היה קורס משפט ערבי, אני חושב, או משהו כזה, והיא החליטה שהיא פשוט לא מגיעה, כי אקט מחאה, והיא כתבה את זה בקבוצה, שהיא לא תגיע היום לשיעור.
ומה עשו עם זה?
מה עשו עם זה? יצאו למחאות, לא עושים את זה יותר מדי. אותו דבר, כמו שלא יעשו שום דבר עם מה שקורה בחיים באר, למרות שהוא לשעבר.
הוא אומר, כן, כנראה שלא עושה אותו כלום. אבל תמיד מרגיש שאם פרופסור היה מתבטא נגד הקהילה הלהט"בית, אז היה מאומה משמעותית, ויש מצב שהוא מעיפים אותו.
לא נראה לי.
וזה חוסר איזון שאני מרגיש אותו, והוא מפריע לי. ושוב, לא, 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 אני לא בא, דווקא אני חושב שהיתרון שלי במרכאות, שאני לא בא מהמקום של אני, הנה, אני בעיניים כיפה, ואני בא להגן על רב פרץ, כי אני חושב כמור. אני אמרתי בתחילת דבריי, ואני אחזור לשוב. אני לא חושב כמור, אני חושב שהתבטאות שלו היא התבטאות אומללה, כי אני אישית חושב שהומואים ולסביות גדלו בסביבה טבעית ונורמלית, ואני חושב שהילדים שלהם יגדלו בסביבה טבעית ונורמלית. אני לגמרי חושב את זה לגמרי, אבל אני חושב שהתקשורת מאוד מאוד לא מאוזנת ומאוד מאוד לא יודעת לעשות את הדברים האלה כמו שצריך, ולדעת להיות או נגד כולם או בעד כולם, אין לי בעיה, כן? אפשר להגיד כאילו כל דעה לגיטימית, בואו נגיד פה שלא יודע מה, שסבבה הכל, ומצד שני, או בואו נגיד שאנחנו בעד החלה ודברים מאוד יפים ונאורים, אבל אז נכיל ונקבל את כולם, ולא רק את הקהילה הלהט"בית או דברים כאלה, אלא נקבל את כולם כמו שצריך. ואני קורא מכאן שלתקשורת מאוזנת יותר ונכונה יותר. אני מקווה שהקריאה שלי תגיע למקומות הנכונים.
כן, ומספיק עם זה. אנחנו צריכים לקבל את האחר ולהפסיק עם כל הסיפורים האלה. להטאבים, חרדים, גם קצת נמאס. התעייפנו מזה.
בסוף כולנו בני אדם, כן. זה משהו חשוב להגיד.
ותמיד זה קורה כאיזשהו אקט פוליטי לא ברור. יש מצב, אגב, שגם פה, ראיתי כל מיני הודעות על זה, שזה גם פה איזה ספין.
יכול להיות, נכון. היום עם הספינים כבר יש לדעת מתי, מה ספין, מה לא ספין. אני גם שמעתי תיאוריות קונספירציה שזה היה בכוונה, כדי שיפסיקו לדבר על החסינות של ביבי, וזה יסיט את האש למקום אחר. תשמע, אם זה ככה, אגב, זה תרמית ברמה גבוהה מאוד. זאת אומרת, אם ביבי שלח את הרב פרץ להגיד דברים כאלה כדי שלא ידברו על החסינות שלו, אז אני מוריד את הכוב בפני הגאון שחשב על זה, אבל לדעתי זה תיאוריות קונספירציה ותאו לא.
כנראה שזה באמת קונספירציה מדי. זה הלכנו רחוק מדי.
טוב, חברים, אז נשמח לשמוע מכם בפייסבוק שלנו מה אתם חושבים על הרב פרץ, על התקשורת, מאוזנת, לא מאוזנת, האמירה שלו, מסכימים איתה, לא מסכימים איתה, מסכימים על הלאום, לא מסכימים על הלאום. נשמח לשמוע אתכם, ובכללי, דברו איתנו בפייסבוק, בקרוב נעשה גם איזה אינסטגרם, ככה שנגיע ל... נראה לי שהיום כולם כבר שמה, אני כבר אף אחד כדור בפייסבוק. תפתח איזה עמוד אינסטגרם, ואנחנו גם במייל, hello@golden.kitchen. ויש לנו את האתר, golden.kitchen. ידעת שיש סיומת קיצ'ן? באינטרנט?
ידעתי שאם יש איזה סיומת שצריך להשיג, אתה תשיג אותה.
בדיוק. אז אנחנו golden.kitchen, זה אחת הסיומות. אז אנחנו באמת נשמח לגמרי לשמוע מכם, ועכשיו כן נעבור לסוף, שזה בעצם הספורט. כמו שאמרנו, נדבר על הספורט במקום. השבוע בספורט קרו האמת כמה דברים מעניינים. אני אתחיל דווקא מהליגה שלנו, מהליגה הישראלית, כי לי חשוב, אני טעון במשחק של מכבי נגד ביתר שהייתי בו ביום שני, ואני אגיד עליו שני דברים. הראשון זה שהייתי צריך לנסוע לסמי אופר, לנסוע עד חיפה, למרות שאני גר בתל אביב, אני עוד מכבי בתל אביב, והדיינים הביאו לסמי אופר 20,000 אנשים, שכאילו רובם גרים במרכז או בתל אביב או בירושלים.
בוא תזכיר רק לכולם למה זה קרה.
זה, כן, הקבוצה, מכבי תל אביב קיבלה משחק רדיוס, בגלל אירועי הדרבי שנשרפו שם יציאים. מכבי קיבלה 1, הפועל קיבלה 3, לדעתי אחרי זה הורידו להם 2. או whatever, ולכן כל האוהדים היו צריכים לנסוע לסמי אופר במקום שהמשחק יהיה בבלומפילד. אני מנוי, אז נסעתי, אמרתי מה קרה, שילמתי, לא מוכן לפספס. סתם, אני צוחק, הייתי נסע בכל מקרה. נסעתי לראות את המשחק, אז קודם כל זה כבר ביאס אותי, כי הייתי צריך לתת מאוד מוקדם מהעבודה, וסתם מלא בלגן, כאילו, אתה יודע, בלן תכן את החיים שלו, פתאום מחליטים על עונש הזוי כזה, מחליטים על עונש אותי, בכלל לא הייתי בדרבי, זה היה דרבי חוץ, לא הייתי בו בכלל. זה בעיניי הזוי בפני עצמו, ואני יודע שכבר דיברו על זה מספיק בתקשורת. ודבר שני, המשחק. המשחק עצמו היה מזעזע בעיניי. ביתר פשוט באו לשכב על הדשא, להסתגר ולהוציא 0-0. שמעתי כבר הרבה פרשנים והרבה אנשים אומרים, אין להם מה להפסיד, אין להם פה, אין להם שם, הם הוציאו את המקסימום, הם קבוצה חלשה, קינדה לא שיחק. אני חושב שעם כל הדברים האלה, עדיין מעצבן אותי שזה ככה. שבוע שעבר ראינו לפני זה את מכבי חיפה בא לשחק, את מכבי תל אביב בא לשחק, שתי קבוצות שרצו לנצח, וקיבלנו 4-3 לפנתיאון שיזכר פה שנים קדימה. אני חושב בסוף ה-0-0 הזה לא קידם אף אחד לשום מקום, אולי יעזר למכבי חיפה, מחילים שיצאו מרוצים ממנו, אבל בסוף, אם אני רוני לוי, די, הוא יהיה מקום שלישי, לא משנה מה הוא יעשה, עד סוף העונה. אולי רביעי, אולי באר שבע פתאום תתאושש, אבל כנראה שהוא לא ירד במקום שלישי רביעי. יש אותה גביע, אליפות הוא כבר לא ייקח העונה. די, מספיק, באמת, מספיק, תן לראות כדורגל, בוא תשחק, בסוף, כולנו ראינו שמכבי פגיעה. מכבי
שפגיעה מה שהפריע לי, זה שמכבי התייאשו. מאוד מוקדם.
מכבי לא התיישו, מכבי מספיק טובים.
תשמע, התיישו. אני בעיניים שלי ראיתי קבוצה.
אין לקוח.
שראתה הגנה שבא לעמוד ולהטיש.
ולא לקוח.
התיישה.
נכון.
אמרה לעצמה, עזוב, משחק הבא אני אבוא.
נכון. אבל תקשיב, זה מאוד קשה. אתה חושב שהם באו מהפיק של המשחק נגד חיפה. והם מגיעים למשחק הזה שגם השופט שם, אלי חכמון, גמר את המשחק. בכל הזמן שהיו לשרוק לעבירה, הוא שרק לעבירה. אני חושב שהוא היה גרוע נקודה, אגב, לא לאחד הצדדים. אני לא בוחר לשיפוט שכיפח אותי. אני חושב שהוא פשוט היה גרוע לשני הכיוונים. וקיבלנו פה באמת לצוגת שפל, זה לא כדורגל, זה אנטי כדורגל, זה לבוא ולהרוג את הכדורגל, וזה מבאס, כי כשאתה רואה משחק של מקום ראשון נגד מקום שלישי באנגליה, בספרד,
תראה,
זה לא משחק כדורגל.
זה משהו ש...
אתה רואה שכנים באים לרוץ, ואגב, גם ב-0-0 יש 0-0ים טובים. יש 0-0 ששוטפים את המגרש, וזה היה... פה הם רצו להרוג את המגרש, וזה שיגיע אותי.
יש הרבה ליגות שזה קורה. מכבי תל אביב היא אמורה להיות הקבוצה הכי טובה בליגה, היא צריכה לדעת לפרק הגנות. היא לא יודעת לעשות את זה.
לפרק הגנות זה תמיד קשה.
אני חושב... קשה? תשמע, יש קבוצות שעושות את זה כל שבוע. יש קבוצות שעושות את זה כל שבוע.
ראית את הטעות שם של אייבינדר?
לא, לא ראיתי.
ראית את הטעות של אייבינדר, ואז שכב רגיע לאחד על אחד, בכתי. אם מה מכניס, 1-0, אני מה
1-0. ראיתי, אז ראיתי את המהלך הזה, כן. תשמע, זה...
ואז הייתי מגיב אותו דבר, אתה מבין? לא אכפתי משל שקודות. זה לא מעניין אותי. מה שמבאס אותי זה לבוא כאוהד כדורגל, לנסוע לאצטדיון, לבזבז את הזמן שלי, במרכאות, ואז לבוא ולקבל ירקה לפרצוף.
לא, זה לא במרכאות, זה באמת לבזבז את הזמן שלך.
ספציפית לבזבז את הזמן, כן, כן, לקבל ירקה לפרצוף, באמת. זה כמו שאתה בוא להצגה, לשחקנים לא יהיה כוח להצגה, זה מסו חצי כוח, הם ישכחו מילים, הם לא יודע מה. זה מבאס. אתה בא בסוף למשהו שהוא אירוע, אני רואה אותו כתרבותי, ואתה בא לראות למשחק. עכשיו, אני מבין שאתה צריך חשובה בזה, ואני חושב שזה קורה כי... כי בסוף מאמנים פוחדים. באמת, מאמנים פוחדים פה.
אגב, בוא ניתן...
אבל רוני לוי לא מלפחד. רוני לוי לא
מלפחד. בוא ניתן פה מילה. אני חושב שרוני לוי, כמו כל המאמן בארץ, יש להם מלפחד. אין שום מאמן בארץ היום שהמעמד שלו הוא איתן. תשמע, ראם, כי אני אוהד באר שבע, כן, גילוי נאות, כבר דיברנו על זה בפוד הקודם, אבל אפילו ברק בחר, המעמד שלו, כנראה אחד המאמנים הכי טובים שהיו פה בארץ בשנים האחרונות, אנחנו לא יודעים בוודאות אם הוא אף, אבל כנראה הוא סוג של אף.
נכון, הוא הישראלי הכי מהר שהיה פה.
ואין פה פרות קדושות, אין פה מאמנים שהם יכולים להישאר לאורך זמן, גם אם הם לא הצליחו. אין פה ארסן ונגר כזה. סטייל ארסנל של... פרגוסון הביא הצלחות כל הזמן, באופן. אבל ונגר היה כישלון ונתנו לו ונתנו לו ונתנו לו, וגם כשהוא עזב, הוא עזב בתנאים שלו.
נכון.
אגב, רואים שאחרי שהוא עזב, ארסנל לא מצליחה קצת ליגה אנגלית, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל אין בליגה הזאת מאמנים שיש להם אופק. אתה חושב שאם הבוקסיס עד סוף השנה בבאר שבע יפסיד, או שהוא לא יצליח להביא פלייאוף עליון, שזה קטסטרופה, אם הוא לא מצליח, הוא נשאר בבאר שבע, אפילו שהוא חתם לעונה וחצי?
לא.
אין סיכוי, יחתכו אותו אחרי חצי עונה.
זה לא יקרה. זה גורם לכדורגל פחדני.
נכון, אני מסכים. זה גורם לכדורגל פחדני, ומצד שני,
המטרה זה 0-0.
ומצד שני, המאמן של מכבי תל אביב, הוא לא ישראלי, הוא לא מפה, אין לו מה לפחד על הג'וב שלו, הוא מקום ראשון, הוא הביא אליפות גם שנה שעברה, הוא היה צריך ללכת על כל הקופה.
אני חושב שמכבי אין את הכלים. אני מת על יונתן כהן, ואני חושב שיונתן כהן הוא לא שחקן כזה גדול כמו שעושים ממנו. הוא ווינר, הוא יודע לשים את עצמו במקום הלכון זמן נכון, וראינו אותו אתמול, לקחו את הכדור די בקלות, ובסוף...
אני חושב שאצילי היה טוב, אצילי היה טיפה יותר טוב ממנו.
אצילי יותר טוב ממנו לדעתי תמיד, אבל אצילי היה קצת... אצילי הוא מתייאש מהר.
אצילי לא שחקן שאוהב לעבוד, לעבוד קשה.
בדיוק. אצילי שחקן מוכשר, אבל הוא, אם
הוא לא אוהב לעבוד קשה,
לו, לא, הוא נשבר.
אין לו מוסר.
וחלוץ אין לנו, כי שכתר לא ברמה וצ'יקו עדיין חלוץ קצת מהפציעה, ואני חושב שזה מה שגרם לזה. כי בסוף באמת, באנו מכבי לא עושה מוכשרת, היא לא עושה מוכשרת גם לפרק הגנות. ואגב, אני רואה תרחיש שאולי מכבי מפסידה את האליפות בלי להפסיד לא אף משחק בליגה. כאילו, אתה יודע, שחיפה יעשו פחות תיקויים, כי חיפה יותר מוכחת.
אני חושב שהם יפסידו, הם יפסידו ב... הם יפסידו בפלייאוף.
כן, כן, הם צריכים קשה נגד ביתה, או אפילו נגד אחם, אבל אני אומר לך, אני באמת רואה את הרחיש שמכבי לא עושה דף משחק לחיפה, לא עושה דף משחק בליגה, ולא לוקחת אליפות. זה בעיניי לא כזה מופץ. כי אנחנו שבוע הבא נגד הפועל חדרה, שגם תביא אוטובוס, ואני חושש, אני מקווה שאני צריך לפרוץ לאוטובוס הזה. וחיפה מצליחה לפרוץ לאוטובוסים שסיימו לה. ימי הסופרים שגם הם עושים את זה, והם מצליחים לא רע. אבל הבזבוזי זמן האלה, כל הדברים האלה זה נורא. ואגב, ישבתי עם חבר במשחק, שועד ביתר, וראינו ככה את המשחק ביחד, כי הוא חיפאי, ויש שם הזדמנות להיפגש, והוא אמר לי ש...
שהחליט שהוא בורח לנו מהפוד. אם אתה שומע את זה, רק שאתה יודע שזה לא בסדר. אמרת שאתה תבוא.
אבל אמר שהוא ידבור רק אם יהיה משחק מעניין, אולי משחק מעניין. אבל בכל מקרה, הוא נתן לי נקודה מעניינת, הוא אמר שלדעתו השופטים זורמים בזבוזי זמן, כי זה גם הזמן המנוחה שלהם. שבגלל זה הם לא אומרים לחדש את המשחק.
הכל יכול להיות בליגה.
תשמע, זה אלה נקודה.
תשמע, יש פה שופטים, חלק מהשופטים פה מאוד חלשים, הם לא נותנים לשחק.
למה שחק מרכזי אורן גרינפלד לא שופט? יש לך פה שופט בטופ העולמי. נו לא לשפוט כבר.
הוא לא רוצה, אתה יודע שראיתי רעיון איתו.
ראיתי גם את
הרעיון בערוץ 5. אחד המעניינים.
אחלה בן אדם.
אחלה בן אדם, הסיפור איתו מאוד מרגש. אני חושב, אם לא ראיתם את הסיפור של אוראל גרינפלד, אני אומר לכם עכשיו, תכתבו אוראל גרינפלד, ספורט 5, תראו את הכתבה עליו, אחלה כתבה.
אני מאחל לו שיגיע לשפוט מהמונדיאל, ואחל חוק שאפשר,
מגיע לו. שמה, זה מטורף.
ושיעשה פה אז לפחות קורסים לשופטים, אני לא יודע, שיעשו לזה משהו. באמת, אי אפשר לבוא יותר לראות אנטי כדורגל, אי אפשר לראות את זה יותר. מכבי עשתה שנה 4-0-0, כולם בבית. אני מנוי, מה אני אשם? למה אני צריך מתוך 4 מתוך 10 משחקים שהיו בבית לראות תיקו? אפס.
אני במשחקים בבית רואה רק הפסדים.
כן, אני כבר לא יודע מעדיף. אני יודע מעדיף, עדיף תיקו. למרות שאגב, מה אתה מעדיף נגיד? נגיד יש מכבי באר שבע, אתה מעדיף 0-0 בלי מצבים, או 5-4 למכבי?
0-0 בלי מצבים.
למה? כולם אומרים את זה? למה כולם אומרים את זה?
שמע, אנחנו חווינו הרבה פסדים למכבי, חלק מהם מאוד לא יפים. אז לשמוע 5, מכבי, זה עושה לי כבר בלב.
3-2,
נו,
לא משנה,
הבנת
מה אני אומר.
עדיף שנעשה תיקו.
אתה חושב שאוהדי חיפה העדיפו 0-0 משעמם במשחק בעונה מאשר 4-3?
כן. כן, 0-0 משאיר אותם בעניינים.
אני קורא פה לאוהדי חיפה להגיד את דעתם.
לא מוריד. שמע, כל הסיפורים של אוהדי חיפה, איזה קבוצה יש לנו, תראה, זכרת. אין לכם קבוצה, חברים.
לדעתי זה כשחקנים יש לנו את החומר הכי טוב בליגה. יותר ממכבי.
מה זה משנה?
נכון, יש פה עניין של מאמן ושל מבנה קבוצתי, וזאת הציבה לדעתי שהם יקחו אליפות העונה. אבל לדעתי, מבחינת הכישרון הטבעי שלהם, יש להם שחקנים מפחידים. יש להם חלוץ הרבה יותר משלנו, יש להם באמת שחקנים מפחידים. טוב, הדבר השני שרצינו לדבר עליו זה אפרופו פיתורי מאמנים.
כן.
הפיתור של ולוורדה בברצלונה, דבר.
הפיתור של ולוורדה בברצלונה, אני ראיתי כתבה של נדב יעקובי. הכתבה הזאת, במקור לא היינו אמורים לדבר על זה, אבל זאת הייתה כתבה חריפה. נדב יעקובי, אני מחזיק אותו כבן אדם מאוד שקול. הוא גם כתב ספר על ברצלונה, הוא מדבר בדרך כלל מאוד לעניין בכל מה שכתוב, והוא כתב על ברצלונה עלובה, פתטית וחסרת כבוד מינימלי.
מילים קשות.
מילים קשות על ברצלונה. והוא כותב שההתנהלות של ברצלונה סביב הפיתורים של ולוורדה לא הוסיפה כבוד למועדון שנמצא במדרון מוסרי ומקצועי. אני רוצה להגיד על זה כמה משפטים. אתה זוכר את העברה של נאמר?
כן.
אתה זוכר את פרשיית המאסי מסי? כל הדברים האלה זה דברים שברצלונה עושה בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שם איזה מגמה. אני חושב שבאמת בלי מסי ברצלונה איבדה קצת מהמותג הגדול שהיה לה. אני חושב שזה קרה גם לריאל מדריד אחרי שרונלדו עזב. אני חושב שזה קורה גם לברצלונה. אני חושב שהיא ברגע שמסי יעזוב, היא תהיה באיזשהו בור גדול, גם כלכלי וגם מקצועי.
אגב, אני חושב שבצלילה ספרדית, אלא קצת למדון.
הליגה הספרדית, תשמע, ריאל מדריד משתקמת.
לא, אני אומר, אבל הליגה האנגלית, זה עדיג לגמרי, אני בא להצגה.
תשמע, הפרמייר ליגה...
לפני 5 שנים, את שלט במיץ ואני רוצה ללכת, הוא אומר לך בוודאות סופר קלאסיקו, ואני לא דורשה להגיד סופר קלאסיקו.
תכף נדבר קצת על מה קרה בעולם, אבל יש איזה משהו, עוד פעם, בברצלונה ובמסי, בהילה המטורפת הזאת שיש לשחקן הזה, שהוא באמת מטורף, אין עוד שחקנים כמוהו בכדורגל העולמי, גם לא. אני מאוד אוהב את קריסטיאנו, אני חושב שמסי, אבל זה איזה יצור אחר. הדברים שהוא עושה על המגרש זה אימלה, ואני לא אוהד ברצלונה, אוהד מסי או משהו כזה. פוחד לראות אותו, משחק נגד קבוצות שאני אוהד, כי הוא תמיד מביא לך את הדברים שהוא... אני חושב שאחרי שהוא יעזוב את ברצלונה, ובגלל שהוא נהיה הדבר בברצלונה, שהכל הולך לפיו, לא יפתיע אותי גם, אם... אחת הסיבות לזה שוולברדה עוזב.
זה כי מסי רצה.
זה כי מסי אולי לא רצה, אולי הביע חוסר סביעות, סביב שחקנים שמגיעים, סביב הצוות במגרש, כי בסוף הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא בעל הבית.
נכון.
אין הרבה כאלה בספורט העולמי שהם בעלי הבית, בכדורגל בכלל. אני חושב שמסי הוא אחד כזה. אני חושב שבכדורסל ב-NBA יש כמה כאלה. יש לך, תמיד היו לאורך השנים, יש לך בשנים האחרונות את לברון, היה לך את קובי, והיה לך שחקנים שהם היו בעלי הבית. מה שהם אומרים זה מה שקורה. ובכדורגל זה לא היה. לפחות לא הרבה כאלה. אני לא מצליח לחשוב על מקרים כאלה שהם כל כך חריגים בסדר גודל שלהם, שהם מצליחים לעשות את זה. מסי מאוד קרוב לשם. למרות שעוד פעם, כדורגל זה טיפה שונה, מסי אבל מאוד קרוב לשם. גם קריסטיאנו אגב. אני לא זוכר איזה מאמן היה שקריסטיאנו, הוא לא בא לו בטוב. רפה בניטז, אני חושב.
בניטז
לא שרד.
נכון.
בניטז לא שרד.
אני חושב כאלה הרבה גדולים מאמנים. זה מה שהשתנה בסחרון.
נכון. שחקנים באמת מצליחים להיות. והמאמנים הבאמת גדולים, אתה תראה אותם היום בליגה האנגלית. אני חושב שנעשה לזה איזה פוד בנפרד מתישהו. ואני חושב שהתיאוריה של נדב יעקובי, שברצלונה נמצאת באיזה מדרון מוסרי, גם אחרי העברה של נאמר, שהיא מאוד בעייתית, וזה שהם רוצים גם להחזיר אותו בפחות כסף. נראה לי במקום. הדבר האחרון שהייתי רוצה לדבר עליו, זה נושא שלישי בספורט. ננסה לעשות אותו קצר. אתה שמעת פעם על רוי ניסני?
לא, באמת שלא.
בוא נספר לך קצת. רוי ניסני הוא הבן של נהג המרוצים חנוך ניסני. בסדר, יש להם המשפחה הזאת שם. רוי ניסני עד לאחרונה... ישראלי. רוי ניסני הוא בן 25, בחור צעיר, מאוד. בישראל לא כל כך מכירים את התחום הזה של הפורמולה, לא בתור ספורטאים. מאוד קשה להיכנס לתחום הזה. זה תחום שהוא מאוד עשיר. כדי להיות נהג מרוצים, אתה צריך להיות מקושר. אתה צריך להיות עם כסף. זה כמו לשחק גולף בישראל. אתה תראה שחקן גולף?
לא.
אתה עוד תראה שחקן גולף. טניס? נדיר. למה? כי אין כסף. אין תשתיות. אין מאמנים. פורמולה אותו דבר, מאוד קשה.
ספורט אישי.
נכון, ספורט אישי.
כן.
מאוד קשה.
נכון.
אין דבר כזה. אז רוי ניסני עשה היסטוריה קודם כל, אנחנו נפרגן כאן לרוי ניסני, זה מטורף.
וכמה הוא צעיר? זה כמו כדורגל?
כן, כן, הוא בן 25.
וואו.
בן 25, זה מטורף.
ואיך מצרפים לפורמולה אחד?
אתה צריך לקבל חוזה באחת הקבוצות הגדולות. הוא קיבל... כן, הוא קיבל חוזה בקבוצה שנקראת וויליאמס, קבוצה גדולה, מכובדת, אתה יודע, זה לא עכשיו כל מיני ענקיות כמו רדבול וכאלה, אבל זה לא משנה, להיות בפורמולה אחת, לנסוע למכוניות הכי טובות, במהירויות הכי גבוהות, יש להם מפלצות שם, והם גם זכו לא מעט פעמים הקבוצה הזאת, זה מדהים.
איך השם אחד יקרה איזה סיפור של רכבים אוטונומיים למרוצים?
לא נראה לי. יכול להיות, אבל...
אוכלות
חדומי
של חיי
בן אדם. תשמע, זה מגניב. גם לאיך תדע, יכול להיות שיהיו תחרות של מכוניות על שלט וכאלה.
כן,
שנייה, כן. בכל מקרה, זה מדהים. רציתי לבוא ולהגיד דבר אחד על זה שקצת עצוב לי, באמת ברמה האישית, שאני חושב שיש פה הרבה אנשים שיכולים להיות נהגים מוכשרים, טניסאים מוכשרים, בכל הענפים. באמת, בהרבה מאוד ענפים, אני חושב שאנחנו לא יכולים להיות בספורט האישי בעיקר, ולא בקבוצתי. אני חושב שהקבוצתי יותר קשה לנו. אבל בספורט האישי, אני חושב שיכולים להיות פה הרבה הצלחות. ראינו את זה באומניות לחימה. אנחנו חזקים באומניות לחימה. טקוונדו, ג'ודו.
אנחנו טועים בספורט בלי נעליים, דרך אגב. שמת לב פעם?
לא שמתי לב.
כל המדלת האולימפיות שלנו זה ספורט בלי נעליים. באמת? שי, ג'ודו,
שחייה.
אבל בשייט יש לנו, יש לנו בג'ודו, ויש לנו עוד איזה משהו בלי נעליים.
למה אין? אני חושב שיש שחייה.
גם יש שחייה, זה כאן, זה בלי נעליים.
זה גדול.
לדעתי גם הספורט לינוי אשרם וכאלה, זה גם לדעתי בלי נעליים.
זה גרביים כאלה.
כן, בדיוק.
זה נעליים מיוחדות.
יהיה תקווה שלנו למדליה, אז בריו. אז גם נעשה פרק לאולימפיאדה, בהזדמנות.
נעשה, אנחנו אוהבים ספורט.
יש לנו יורו, כן. נמצאים מתישהו פודים כזה באמצע שבוע של ספורט.
אז בקיצור, רציתי לבוא ולהגיד...
ברכות.
ברכות לרוי ניסני. אנחנו מאוד רוצים שיהיה פה קצת יותר כסף לספורטאים צעירים שרוצים להתעסק בתחומים שהם טיפה לא במיינסטרים. חלס עם הכדורגל, די עם הכדורסל. תנו לנו עוד ענפים שנוכל להתגאות בעוד אנשים. יש פה ים חבר'ה מוכשרים, ערמות. צריך לתת להם את האפשרות לצאת לעשות את זה. אתם יודעים מה? אם לא פורמולה, כי זה ענף מטורף, אז פחות בואו נשפר את הטניס. בואו נוציא מפה טניסאי אחד... אחד, אפילו לא אחד בדור יש לנו, אני חושב שהוא של הדור הקודם, דודי סלע.
נכון.
אפילו אנחנו לא מקבלים אחד לדור. נכון. תנו לנו אחד לדור, גם דודי סלע וגם שחר פאר שייכים לדור הקודם. תנו לנו אחד לדור, למה אחרי דודי סלע לא צמח פה טניסאי חדש? למה לא, אחרי שחר פאר לא צמח פה טניסאי חדש?
בוא נרים את הכפפה ונעשה איזה פרק ספיישל על מצב הספורט בארץ.
המצב הספורט האישי לדעתי הוא מאוד קשה, אבל יאללה, אני בעד.
בוא נתופה, אם יש פה מישהו שמבין בזה, מכיר, מגיע מהתחום, גם מוזמן לבוא לדבר איתנו. נערך אותו ונעשה את זה כנושא ראשי אצלנו. זה באמת נושא מעניין לדבר עליו, אני חושב גם נושא מאוד פוליטי בסוף. אני חושב שאתה יודע, צעים יבוא פה שר ספורט, שזה חשוב לו, יש לי שהוא שם את הכסף, והוא בולדוזר על הדבר הזה, הוא יצליח. אפשר להרים את זה בסוף.
נכון.
זה יותר קטנות מאיתנו ופחות תשירות מאיתנו.
אגב, יותר קטנות. אנחנו כל הזמן מנסים לתת בכדורגל את הדוגמה לבלגיה.
איסלנד.
איסלנד זה מגניב, אבל בלגיה זה הצלחה אמיתית.
נכון, וגם דברים לנו בגודל.
בגודל, והיא הצלחה... תשמע, זה צריך לשלוח פשוט. צוות, של אנשים חכמים, אני מוכן להמליץ עליך, אין לי בעיה. סע לבלגיה, תגור שם שנה.
עשת הקדבק.
תבין מה הם עשו, תביא את זה לפה. כמה קשה זה יכול להיות.
זה כסף, זה רק כסף. זה כסף ומשאבים, וזמן. זה לא קשה.
מה, ממש. לא אמרת כלום. כסף, משאבים, וזמן.
לא, אני אומר, בסוף עושים כסף זה קל. אני אומר, אם עכשיו המדינה מחליטה שהיא שמה X כסף כדי להביא את ישראל למונדיאל עוד 16 שנה, או 20 שנה יש למונדיאל, כאילו 22 ועוד 20, היא מצליחה לעשות את זה. היא מצליחה לעשות את זה. היא מצליחה להביא את ישראל למונדיאל. אתה מבין, אם עכשיו, הילדים שנולדים עכשיו, כשהם יהיו בני 22, במונדיאל עוד 22 שנה, אולי 26 שנה, אז יהיה לך פה משהו, אתה תראה תוצאות. אבל זה עניין של החלטה שצריך לקבל אותה, והבעיה שבארץ לא אוהבים דברים לטווח רחוק.
לא אוהבים דברים לטווח רחוק, גם אוהבים, מאוד אוהבים להרוס דברים שאנשים אחרים התחילו. לא יודע אם אתה שם לב לזה. תמיד מישהו מתחיל איזו תוכנית רב שנתית מאוד ארוכה, ואז אומרים, לא, יקר לי מדי, בוא נקזז אותה בחצי, אבל נמשיך אותה. איך נמשיך אותה אם קזזנו אותה בחצי?
נכון, זה לגמרי ככה. לגמרי ככה, אני מסכים איתך, ואנחנו, שוב, אנחנו זורקים שוב את הכפפה, חכים שוב שוירים אותה. אם יש כאן מישהו שרוצה לדבר על מצב הספורט בארץ, מהפן של משרד הספורט, אנחנו כמובן נשמח לשמוע אתכם. וזהו, תודה רבה לכולכם שהזנתם, תדרגו אותנו באפליקציה, עצרו אצלנו קשר בפייסבוק, במייל, ובקרוב גם באינסטגרם.
ואני מבקש, אם אתם חושבים, אם דרג 4 או 5, ושאתם לא בטוחים על האיכות של הפרק, אז דרגו 5. אם אתם מתלבטים בין 3 ל-5, עדיין דרגו 5.
גם 1 ל-5 שימו 5.
אנחנו בהתחלה.
בכל מקרה שימו 5. את האמת תגידו לנו אחר כך בפייסבוק, אנחנו נקשיב ואנחנו
מקשיב. קודם כל, בואו תתחילו מ-5. אם תשימו לנו 1, פשוט יפסיקו לבוא, אתם מבינים?
בדיוק.
יאללה.
יאללה,
שיהיה לכם אחלה סופש. ביי, אחלה סופש.